יום רביעי, פרשת בולוק. שלום לכם ידידיי, אנחנו מתחילים היום עם תוכנית קדושה במלאה כדרכנו. אנחנו מתחילים עם הסיפור היומי לרגל יום הזיכרון, היורצייט של הגאון נבוכדנצר קודרמן, זכר צדיק לברכה, שהיה ראש ישיבת ישראל בבולטימור. הוא נפטר לפני, בתשמ"ז, לפני כ-30 שנה בערך. הסיפור איתו היה על תלמיד מהישיבה שעמד מופתע, הוא ניצב לפני איזה יהודי זקן שעלה מליטה, שחוקר אותה לראש השיבה שלו. וכשהוא עונה לו, הגאון הרב רודרמן, אז אותו זקן עונה בתגובה מפתיעה, אומר, רודרמן, זה שנולד בדלינוב, מעניין, מעניין מאוד. זה היה ידוע בעיירה שמסתובב ילד בן 10 ברחוב, ברחוב הראשי, מדבר לעצמו. ככה כל היום, במשך שעות ארוכות, מבוקר ועד ערב. ואתה מספר לי עכשיו שהילד הזה נהיה ראש ישיבה. ככה מספר איזה אדם מבוגר לתלמיד מהישיבה. אחרי כמה ימים אותו בחור חוזר לישיבה ומספר לראש ישיבה את זה. אז ראש ישיבה מחייך ואומר לו, כן, הייתי הולך ברחבי ברחובה של עיר ומשנן בעל פה דפי גמרא. היה לי בכיס קרח של תלמוד בבלי בקטן, ומדי פעם שחששתי שלא דייקתי אולי בצורה מושלמת בשינוב, אז הייתי מים בגמורה וממשיך לשנן. בהזדמנות אחרת הוא סיפר לתלמידים שלו, כשהיה בחור, אז ישיבת סלובודקה גלתה למינסק, ואז הוא נהג לצאת לרחוב המרכזי של העיר, וככה הוא שינן במשך תקופה קצרה את כל סדר נזיקים בעל פה. ואת הטיולים של הרבה ישראל לא הפסיק, אחד מהתלמידים מספר זה היה ביתד נאמן, על איזה מקרה שקרה 50 שנה אחרי הטיולים של דליינו ומינסק. מספר שבשבת בבוקר אחרי הסעודה הוא יוצא לטייל, הוא שקע בסוגיה שהוא אכל שם. הוא התחיל לטייל במרחבי השס, לפתור פתרון לאיזה קושייה שעלתה לו בראש. התחיל ללכת. הוא עובר רחוב ועוד רחוב, שכונה ועוד שכונה, ובלי לשים לב, הגיע לקצה השני של העיר, שכונה ממש רחוקה. בשעות אחרי צהריים, זה כבר היה, ופוגש אותו יהודי שהיה גר שם, אחד מבעלי אהבת עם החשובים שהיו גרים באזור, שהיה קשור לישיבה. הוא היה בטוח שהראשי בשבת היה בשכונה הזאת, אז הוא לא עלה בדעתו שיהודי בגיל כזה מבוגר ילך ברגל משם עד לאיפה שהוא פוגש אותו, מהישיבה עד לשם. אז הוא אומר לו, הראשי מגיע לשכונה לשבת והוא לא בא להתארח אצלי, הוא נעלב. אפילו לא מודיע לאף אחד, רק בשבת לעץ מנחה אנחנו פוגשים אותו. אז הרודרמן התחיל להתנצל שהוא לא שבת בשכונה, הוא פשוט יצא לציון הבית. הוא לא האמין, במשך חודשים רבים היו צריכים לפייס אותו ולשכנע אותו שככה באמת זה היה. מסופר שפעם ביקשה ממנו הרבנית שישגיח על הבת שלהם, התינוקת, עד שהיא תחזור מהעיסוקים שלה. הראשי התיישב ליד העריסה, שהוא שקוע בספרים, ויד אחד פנהלת את העריסה. בלי שהוא מפסיק, אחרי שעה הרבנית חוזרת, דיברה איתו בקצרה, והיא אמרה לו שבסוף, שהיא אמרה לו שהיא לוקחת את התינוקת לחדר. טוב, הראשי נהנה בראש והמשיך ללמוד. לעת ערב הוא קם מהגמרא, והיד שלו עדיין מלמדת את העריסה. ואז הוא ניגש להביא דבר, הוא מסתכל על העריסה והוא צועק בזה הכל, גנבו לנו את הבת הקטנה, השם ירחם. אמר התלמיד שלו, הגאון רבי שרוד דב קפלן, שהיום זה נקרא שלא לומדים. הוא אומר שאני הייתי צעיר בגיל 15, שבת סלובודקה. היינו קמים ב-5 לבדות בוקר, הולכים לשם אחרי חצות הלילה. היינו לומדים 50 דף מדי יום ביומו. בהזדמנות אחרת הוא אמר על תלמיד שלו, יומה לפני פסח, שהוא מתחיל ללמוד מסכת פסוחים. ובערב פסח הבא ישראל הוא כבר עשה את הסיום הזה. עד כאן הדברים הנפלאים על הגאון רבי עקיבא יצחק רודרמן לרגל יום היורצייט שלו. אנחנו מגיעים למדור פני הפרשה, כי טוב בעיני השם לברוך את ישראל. סיפר הגאון רבי שארן שטרן, זכר צדיק לברכה. הוא הכיר יהודי באנגליה שקראו לו הרב גרשון שוורץ, אז זה כן מופלג. נפטר בגיל 111. הוא סיפר פעם שהוא זכה לאריכות ימים בזכות הברכה של הרב דובדל מטולנה. שהיה ילד קטן בגיל 6, אז הייתה איזו שאלה בספר תורה, והרב דובדל קרא לו לבדוק את האות בספר תורה, כן? כמו שמובא בהלכה, בסוג השאלות האלה. הוא אמר את האות הנכונה, והכשירו את הספר להמשיך לקרוא בו. אמר לו, הרב דובדל מטולנה, כמו שאתה הסבת לי עונג ונחת רוח, אז זה יותר קשר, אני גם צריך לשלם לך כגמולך הטוב, ואני מברך אותך, שיהיו לך חיים טובים, בריאים ואריכות ימים. וסיפר אותו זקן, שבאמת מעולם הוא לא הלך, מעולם הוא לא הלך לרופא. שיהיה. הוא בא בספר גן הדסים, שפעם אחת נכנס אל הגויין איזה אברך, והגויין לא שם לב אליו מרוב העמקות שלו. הרגש, אותו אברך היה לו איזה חלישות הדעת, אולי יש להגויין איזה תינה עליי. אז שאלו את הגויין, הוא אמר לך זה שאלה, שם יאריך ימיו עד 100 שנה, למה הוא חושב ככה? טוב, זה היה כשהיה אברך. כשאותו אברך הגיע לגיל 98, כשהיה ברכה של הגויין, שבריך אותו עד 100 שנה, אז הוא מאוד מחלש, והבני בית רוצו להביא רופא, אמר אין צורך. יש לי הבטחה מהגויין, שאני אחיה עד 100 שנה, ויש לי עוד שנתיים. ואני לא מפטר ולא מוכל אפילו על יום אחד מזה. וכך הוא היה, שהוא נפטר בגיל 100 שנה. בספר הוא זכור לדוד, ספר שיצא לזכור שרדול ופרנקל זצה, שהוא היה מבעי ביתו של החזון איש. אז מובן שם שהסבא שלו, רבי יצחק, היה ילד קטן, בן 6 שנים, פרצה מגפת מלריה בעיר, הפילה הרבה חללים השם שלו. ואבי סבו לקח את הילד ורץ אותו לדברי חיים, לדברי חיים מצער שיברך אותו. נברכה לברך אותו שירך ימים בבריאות שלמה. באמת הברכה שלו נתקיימה והוא זכה להיות בבריאות לאורך ימים ושנים, והוא לא ידע חולי ומחובים כל החיים שלו. כשהגיע לפרקו התחתן עם אישה בשם שבע, שהייתה חולת לב מהילדות שלה. כל פעם שהייתה חולה, היה נוסע איתה לדברי חזקאל משינבר, כן, הבן של הדברי חיים שיברך אותה. פעם אחת הוא הזכיר רבי יצחוק לפני הדברי חזקאל, שהוא זכה לקבל ברכה בימי ילדותו מאבא שלו, ברכה של אריכות ימים בבריאות שלמה. אז האישה נזעקה ואמרה, הוא יש לו ברכה, מה יהיה עליי? אמר לה דברי יחזקאל, אל תדאגי, את עוד תחי אחריו. ואכן הסבא רבי יצחוק היה בריא לגמרי עד גיל זקנה, עד גיל זקנה בשיבה, הוא לא צריך לא מקל, לא משקפיים. ובגיל 87 חלה, הושפז, וכעבור יומיים הוא נפטר. ואחרי יום אחד, נפטרה גם אשתו מרת שבע. מסופר שבעיה רופשיץ, בעיירה רופשיץ, התגורה איזו משפחה שהיה לילד משותק. יום אחד יצאו למשפחה הזאת, שהדרך של הצדיק רבי נפתולי מרופשיץ, לעבור לבית מדרש דרך איזה גשר צר שעובר על הנהר. תניחו את הילד המשותק על הגשר, ובוא נראה מה, שהוא יחסום אותו כביכול, בוא נראה והוא יברות, ובוא נראה מה יהיה. ככה עשו, הרבה מרוב שצולה על הגשר שהוא שקוע, שקוע בשר הפור, כצפו הילד חוסם אותו. אז הרבה חשב לתומו שהילד השתתף שם לענה, אז הוא דחק בו ברגל ואמר לו, קום! רק יצא הדיבור מפי הצדיק רבו ישראל, מיד הילד קם בפינת המעבר. כוח של צדיקים, ברכות של צדיקים. אנחנו מגיעים למדור קניין חוכמה מסילת ישרים. אומר מסילת ישרים בפרק ז', ואולם, האדם אשר אין החמדה הזאת לוהטת בו כראוי, מה הוא יכול לעשות? אומר מסילת ישרים, יש עצה טובה שיזדרז ברצון שלו, כדי שימשך מזה שתיוולד בו החמדה בטבע, כי התנועה החיצונית מעוררת הפנימית. כך אומר מסילת ישרים. בשיחה של הגאון רב זליג פליסקין, רב בישיבת יש התורה, יתד נאמן, אז מביאים שם דברים שלו. זאת אומרת, הדברים הקדושים של הרמח"ל לא זקוקים לשום הוכחה מדעית. אבל כדי לסבר את האוזן, הוא רוצה לציין פה איזה משהו נפלא. הוא מספר שבעשרות השנים האחרונות התקדמו בחקר הרפואי הכללי, בחקר המוח, וגילו שכשאדם נתון בשמחה, הגוף שלו מפריש חומרים מסוימים. הרי כל אדם הוא בעצם בתחרושת הכימיקלים, אין לנו קצה של מושג כמה רבה החוכמה שתמונה בבריאה שקוראים לאדם. לפני 30 שנה הוא ממשיך ומספר, הרב זליג פליסקין, החליט איזה חוקר אחד בשם נורמן קזנס, לבצע איזה מחקר מעניין. האם החומרים שמופרשים בגוף בזמן שמחה זה רק בשעת שמחה פנימית אמיתית, או גם כשהוא מבצע תנועות חיצוניות של שמחה? אז הוא העמיד אנשים שביצעו תנועות גוף של כאילו שמחה, ואחרי זה נלקחו מהם דגימות של דם שהוכיחו שהמוח מתייחס לתנועות שמחה כמו לשמחה. המוח לא מפריש את החומרים האלו כשאדם עושה תנועות של יתמות וכדומה, אלא רק כשאדם עושה תנועות של שמחה. אם כן רבו ישראל, החיצוניות מעוררת הפנימיות. ואנחנו מגיעים למדור הנפלא לקראת שבת. יש פה סקירה קצרה ותמציתית מפי עורך העלון לקרשה לסרבוי שרמן על התכנים המיוחדים שהפיעו בעלון השבוע בעזרת השם. חז"ל אומרים שכל הברכות של אותו רשע של בלעם חזרו לקללה, מלבד הברכה על בתי כנסיות ובתי מדרשות. מתי בבנכו יעקב שזה לא חזר לקללה. ובאמת מעולם לא פסקו מישראל בתי כנסת ובתי מדרש. בגלל השבוע יש יראה נכבדת על הדמות של הגאון רבי ציון אבא שאול זכר צדיק לברכה. בדגש על המפעל העצום שלו בהקמת רשת תלמודי תורה בבני עדות המזרח, שנעשה את זה על שכמו במסירות נפש. נקרא על הצ'ק של $500,000 ששלח אליו הרב שך, ועל היהודי שסבא מפריצה דיסק חמורה, והוא נושע אחרי שהוא למד בספר של אור לציון להשתתח על קברו. נקרא גם על $5 שנתרמו על ידי יהודים ממונסי בשביל להקים את הישיבה, ועל הנשיא בסייד השמיה שליוו את הקמה של ישיבת אור החיים, ועל הישיבות שזכו להם אלה שסייעו בהקמה וההחזקה שלה. וגם לצד איזה מייסי מופלא על משולח שדפק על אחד הבתים, ובעל הבית שלח אליו את הכלב שיש לו מעטפה עם תרומה בפה. אבל בזכות יצא נפלא שהוא קיבל לפני שהוא יצא למורון הגריל שטיימן זצל, אז התהפך ליבו של העשיר והוא נתן לו בסוף תרומה גונה ביותר. והפעם פנים אל פנים ובחובל. נספר עוד על ההרצאה של הגאון רבי יוני ברומברג, שהוא נשא אותה הרצאה בפני נציגי הג'וינט, שבסופה הוא חרה להעניק חבילות של מזון גם לבני ישיבה ולא רק לסטודנטים. ועל השאלה של יהודי מצרפת אם להעדיף מצוות הכנסת כלה על פני עלייה לארץ ישראל, ומדוע הרב שטיינמן לא הסכים לפשוט הספק על פי סברה שהוא כתב בספר שלו על ליל השחר. נקרא שם גם על מחקר מעניין שערכו בקהילת קופנהגן, במטרה לפנח את הסוד של אריכות הימים של חברי הקהילה, שהתוצאות המפתיעות קיבלו אישוש מעדות של הרב אוזנר דצל, שסיפר על דבר דומה שהיה בקהילת וינה. נקרא גם על סוד אריכות הימים של הישיש בין ה-99 מצפת, ועל התרחשות שעמדה מאחרי ההחלמה הפילית והמהירה של הנער ששבר את הקרסול שלו כנגד כל תחזיות הרופאים. ונקבל גם הצצה מזרית, אבל מפעימה למסך את המידות הנאצלות של מורן ראש הישיב האגון רבי ראשון אדלשטיין שליטה, תוך צרור עובדות מאלפות, ביניהם למה פסק בילדותו לשיר סולו ושמחות בר מצווה של חברים שלו, והיכן הוא התעכב מדי שבת בבוקר לפנים שהוא מגיע הביתה, ואיזה רשמות מיוחדות סיפק לו החברוזיה שלו לבקשתו מדי שבוע בשבוע במשך שנתיים רצופות. עוד בגלל בגיליון השבוע, רבותיי, מעשה אמיתי על מרפאת שיניים ושמרת עיניים שהיה בקירת קריטינים ברחובות. נקרא גם על המחותונים שפספסו את הדירה שרצו לקנות, אבל בסוף התברר שהם הצילו את הכסף שלהם. לסיום גם נקרא על הטרמפיסטים שרימו והטרידו לחינם יהודי שרצה למכור את הרכב שלו, אבל בלי ידיעתם הם לקחו אותו טרמפ הישר לקונה האמיתי. וכמובן שיש בגילון גם יריעה מיוחדת של הלכות והליכות לימי בין המצורים, ועל הדרך לחיות נכונה את המשמעות של הימים האלה. כל זה לצד צנינים ופרפראות, דרשות ועובדות נפלאות מגדולי ישראל, פרשת השבוע, פניון דיימה, שישירו וישביחו את שולחן השבת שלכם בתוכן תורני ויהודי מרתק ומחכים. יש לנו פה, רבותיי, סיפור, לא סיפור מושלם, את הסיפור המלא תוכלו לקרוא לי בלום הנפלא לקרסדה שדיברנו עליו ברגע, אבל בואו נקרא לכם חלק מהסיפור, וכבר מעניין, גם החלק ממנו. סיפור שקרה בשנת תשנ"ג, לפני קרוב ל-25 שנה, משפחה שחגגה את השמחה של הרוסי, הבת שלה עם חתן מופלג בפרה עירת שמיים, שהתגורה בארצות הברית. כמקובל, ההורים סיכמו ביניהם את העניינים הכספיים, קבעו שההורים של הכלה, הם יתאבלו ברכישה של דירה לזוג הצעיר בבני מקום לפני החתונה. והמועד של החתונה יקבע רק אחרי שהיא קונים את הדירה, כדי להבטיח את הכניסה שלהם, קורת גג משלהם כבר מיד אחרי החתונה. טוב, כבר למחרת היום, אבא של הכלה מתקשר למתווכים, מבקש שיציעו דירות. במשך תקופה מושכת הם מתרוצצים, ההורים והכלה בדירות שונות לאתר דירה מתאימה, אבל חודשים חולפים כבר חצי שנה ודירה אין. המועד של החתונה מתעכב ומתעכב, וכך עוברים 11 חודשים, קרוב לשנה. קרובי משפחה גויסו, מכרים הודכנו, רבותיי, מערך שלם של התרוצצויות ובדיקות, והכלה כמובן לא מפסיקה להתפלל, עד שבסוף, בסופו של דבר, נמצא הדירה מבוקשת, שונה על כל הקריטריונים. סיבת מגורים הייתה טובה, דירה נעה, בניין ישן, אבל הגודל היה סביר, המחיר קצת יקר, אפשר לעמוד בו. 117,000 דולר למי שמתעניין. היו צריכים להזדרז לחטוף את הדירה כדי שלא תהיה מאוחר, שלא יהיה מאוחר. אבל המוכר אומר, יש לי הרבה קופצים, אני לא מהר לחתום. הראשון שיהיה פה עם כל הכסף במזומן, הוא זוכה בדירה. טוב, אנחנו מערים את הכסף, ההורים עונים, אבל קל תמכור למישהו אחר, עד שמצאנו דירה. כבר 11 חודשים מתעכבת חתונה, תן לנו כמה שעות. נביא לך את הכסף, אבל המוכר עונה, אני לא מחכה לאף אחד. הראשון שמביא את הכסף, הוא זוכה בדירה. טוב, רבותיי, תודו. תודו שעם כזאת התחלה מבטיחה, הסיפור חייב להיות מעניין. סיפור של סיפור הווגון, רבו של קובלסקי שליטה. אתם מוזמנים לקרוא המשך הסיפור באלון הנפלא. כשלא תקפידו עלייך את זה חלילה, אני בעצמי גם לא יודע את ההמשך, ואני ארוך לקרוא אותו. ואנחנו ממשיכים עם הדור פנינה הפרשה. מתי גבו הולך הוא יעקב משכנסך או ישראל? יש פה סיפור מעניין. מה החובץ חיים ביקש מהמלמד שלו שעלה לארץ ישראל? סיפר איזה תמיד חוכן אחד שזקנו, זכר צדיק לברכה, נכנס לחובץ חיים. והוא שטח בפניו את הצרה שנגזר עליו גזירת הגיוס והוא רוצה להיות לארץ ישראל כדי לפתור את עצמו מהגזרה הזאת. הרוץ חיים הסכים על ידו, וגם עשר בידו מכתב לרבי שלו, מילדות שלו, שכבר עלה לארץ ישראל, מתיישב בירושלים, קראו לו רבי יקי. כפי נראה, הוא היה הרבי של הרוץ חיים אחרי גם. אחרי שעלה אותו אחד לארץ ישראל, חיפש את אותו מלמד זקן, הוא נכנס לבית שלו, אומר לו שיש לו מכתב מהרוץ חיים, בשבילו. כמובן שהוא נורא מתרגש, הוא לוקח את המכתב, קורא בו בהתרגשות, אחרי שהוא פותח אותו. עד הוא קופץ, הוא אומר, תראו מה כותב החובץ חיים הקדוש. היות והרבי קרוב יותר למקומות הקדושים, ותפילתו מתקבלים יותר, אבל כן אבקשנו שיתפלל עליי שיהיה הער לחיים, שאני אהיה יהודי טוב. אם החובץ חיים יבקש את זה על עצמם, מה אנחנו נוכל להגיד עלינו? סיפור מפלח שניקח מהספר שימוש חכמים. אנחנו מגיעים לשאלה, שוט היומי. בית ספר שולח רשימה של ספרים שצריך לשנה הבאה. אפשר להזמין דרך בית ספר במחיר מוזל. המועד ההרשמה זה עד תאריך מסוים. התשלום בא במזומן בזמן ההרשמה, אבל את הספרים מביאים רק אחרי זה. האם אין בזה חשש ריביס? התשובה היא שיש בזה שאלה של ריביס כי הוא מקבל מראש, כי הוא משלם מראש ומקבל בגלל זה מחיר מוזל יותר מהחנויות. והפתרון הזה רבותיי בשני אופנים. או שמאפשרים לשלם את צ'ק דחוי למועד של ההספקה, ואז אם ההנהלה לא משתמשת בצ'ק עד אותו תאריך, אז זה אומר לי נמצא שמשלמים אותו מחיר גם כשלא משלמים מראש. וכל העיקר מבחינת הבית ספר, שמסבירים את התשלום בצורה בטוחה. אז אם אלה, בכזה אופן, אם יש רק אפשרות כזאת, רק עם זה שיש כזאת אפשרות, זה אותר גם לשלם במזומן, כי יש אופטי לשלם את דחוי. אבל כשהנהלה מעבירה את הצ'קים לספקים של הספרים, במקרה כזה מותר לשלם את צ'ק דחוי, אבל לא במזומן. עוד הצעה שהנהלה בית הספר מציעה שהיא רק שליח שלו לקנות הספרים, היא לא מקבלת על עצמה אחריות על אונס הספרים. ויש אומרים שצריך שיקבלו שכר טרחה על קניית הספרים. ובימים אלו, כדאי להוסיף, ככה מצוין פה, קיבלו חברת סלסלה וחברת אשרינו, שמנהלות את המכירה של הספרים בהרבה בתי ספר, הם קיבלו את הפיקוח של בייס האירוע לענייני ריבית בגרשות הרגון רפת חזבין שליטה, וכל מוסד באמת צריך לברר את דרכי היתם. אנחנו מגיעים לדפני בהלוכה. אנחנו אוחזים בסימן שינטזיין, סעיפים זין ח'. בשיעור של הדפני בהלוכה, בשלוחות השונות, תוכלו לשמוע בין יתר הנושאים, האם מותר לצוד יתוש שעומד להקות, והאם מותר להרוג נחש ארסי נדיר כדי למכור אותה אחרי זה למוזיאון. ובואו נלמד גם אנחנו את ענייני הדפיים בהלוכה. מי שעושה מלאכה בשבת בכוונה, אבל לא עושה אותה לצורך המטרה הקבועה של אותה מלאכה, אז זה נקרא מלאכה שנצריכו לגופו. והראשונים נחלקו בדין שלה. דעת הרמב"ם שהיא אסורה מדאורייתא. לדעת הראשונים, רוב הראשונים שהיא אסורה רק מדרבנן וכן הלוכה. אבל לפעמים, פעמים שמצורפים גם דעת הרמב"ם לחומרא. מלאכת סיידה נחשבת צריכו לגופו, רק שצד את בעל החיים לצורך שימוש בגוף שלו, כגון לייצר תרופה מבשרו או בגד מעור שלו, או כדי להשתעשע. אבל צידה שאין מטרה שלה לשימוש בבעל חיים, כגון להשתמש בזה לשם שעשוע, בעל ובעצם הצידה עצמה, כן, לא אחרי זה. זה כבר עכשיו למלוך השם הצריכו לגוף. כך גם צידה, בשביל למנוע נזק על ידי בעל החיים, ונחשב כמלוך שנצורך לגופו, בגלל שהוא לא רוצה בצידה, אלא עד רבה הכוונה להבריח ממנו, להבריח ממנו את יותר בעל חיים. האם הוא תצעוד בעל חיים בשבת בשביל למנוע נזק? אז כמו שכבר אמרנו, צידה לצורך מניעת נזק, זה נחשב כמלוך שנצורך לגופו, אז צריך להבדיל רבו ישי בעניין הזה בין סוגי הצידה. א', בעל חיים שהנזק שלו קשה, קיים חשש ממשי לנזק, אז חז"ל התירו לצוד אותו, גם כשאין חשש של סכנה. וגם לדעת הרמב"ם שסבר שמלוך השם יצריכו לגופו הסרה מדאורייתא, תדע זאת מותרת, למה? בגלל שלדעתו נחשב הצד למניעת הנזק עם ספק בעלמין. כי הרי אין הכוונה שלו לשם ציידה, אלא לסלק אותו. וזה ההפך הגמור ממלאכת ציידה. בעל חיים שהנזק שלו קשה, אבל הוא רואה אחרי זה להזיק אותו. אותו דבר גם יתוש, שעומד על בשרו להנקוץ אותו, וכי יוצא בזה. אז יודעים כמו שאמרנו. לדעת כמה פוסקים, בעל חיים שמזיק, שרץ אחריו, מותר גם להרוג אותו. אבל יש מי שעושה כל זמן שאין סכנה בדבר. בעל חיים שהנזק שלו לא קשה, או שאין חשש נזק ממשי, הוא גם לא רודף אחריו, אז עושה את הצורה כדין מלאכה שנצריכו לגופו. עוד בנוגע ליתר של צנס בעל חיים לצורך מניעת נזק, מותר לצוד רק שהכוונה למנוע את הנזק, אבל אם אין הכוונה שלו לזה, אז הצידה אסורה לכל הפחות מדרבנן. ראוי לצוד אותו באמצעות של הפיכת כלי על גבי בעל החיים או פשירה שלו, אבל לא באמצעות להכניס אותו לכלי כדי חסדי, כדי לשלוח שידור שהוא צד אותו לצורך השימוש בו. היתר הוא רק בחשש של נזק לרבי, ולא חשש נזק ליחיד. שלושה בני אדם נחשבים רבים לעניין זה, וגם אם חשש הנזק הוא רק לאחד מתוכם, למשל בדברה שעוקצת ומתה, אבל לבעל חיים שרודף אחרי בן אדם, או שעומד על הבשר שלו, היתר הוא גם ליחיד. בעל חיים שעלול להמית, אז שם כבר יש מצווה לצוד אותו ולהרוג אותו. אבל אם הכוונה שלו לא בשביל הצלה ממוות, אלא בשביל צורך אחר, אז יהיה אסור לצוד אותו ויהיה אסור להרוג אותו. אם הכוונה לשתיהם, זה נחלקו הפוסקים מותר, ויש להחמיר. עד כאן בדפני בהלוכה שנלמד היום בעזרת השם. בואו נזכר מה שלמדנו אתמול, שני אנשים שכל אחד מהם יכול לעשות מלאכה אסורה בשבת לבד, בלי שחבר שלו עוזר לו, והם עשו את זה ביחד, ונידון כאילו כל אחד עשה רק חלק מהמלאכה, ושניהם פטורים אחד. מלאכה שלצורך העשייה שלה נדרשים שני אנשים, עשו את זה שניים ביחד, זה לא נחשב שכל אחד עשה רק את חלקה, אלא העשייה של המלאכה כולה מתייחסת לכל אחד מהם כאילו עשו את זה לבד. בעל חיים שנמצא במקום סגור, שהוא נחשב בו כניצוד, אז בכזה אופן, וגם ונפתח במקום פתח, ונפתח במקום פתח שהוא דרכו יכול לצאת, כגון שהוא נמצא בבית ונפתחה הדלת, יהיה אסור לחזור ולסגור את הפתח. וכדרכנו נפליג מהימים אחורה, ונזכר במה שלמדנו, האם מותר להכניס חפצים לכיס של הפיג'מה בשבת. אז נקדים ונאמר שחז"ל אסור ללבוש בגדים מסוימים ולענות תכשיטים מסוימים בשבת ברשות הרבים, וחשש שיסירו אותם או שהם יפלו, ואז יבואו לטלטל אותם 400 ברשות הרבים. האיסור הזה הוא גם ברשות הרבים דרבונן, שכונה קרמליס. ונחלקו חז"ל עם האיסור כולל גם חצר. ונחלקו הראשונים בכוונה של האוסרים. יש אומרים שהכוונה לאסור רק בחצר פרטית שהיא לא מעורבת. זאת אומרת שאין בערב חצרות. טעם של האיסור בגלל שהיא דומה לרשות סורב, אבל בחצר מעורבת. כל שכן בבית מותר ללבוש ולענות כל בגד התחשיט. יש אומרים שהכוונה שלהם לאסור גם בחצר מעורבת וגם בבית. והטעם של האיסור, בגלל שאם יהיה מותר ללבוש ולענות בגדים ותחשיטים כאלו, את אותם תכשיטים בבית או בחצר, אז כשיצא לרשות הרבים, הוא יטלטל בלי לשים לב את הבגדים והתכשיטים. השולחן ערוך פסק בהתחלה כדעת האוסרים בחצר שלא מעורבת, ואחרי זה הוא מביא בשם השומרים את הדעה שאוסרת גם בבית, ואחרי זה את הדעה שמתירה גם בחצר שלא מעורבת. בעיקר ההלכה כדעה ראשונה, ויש שכתבו שאין להקל כדעה ראשונה למשעת הצורך. יש שאורה שבמקום שקיים את רשות הרבים באורייתא, צריך להחמיר כמו הדעה השנייה, וכמה מגדולי ישראל נהגו כדעה השנייה. ויש אומרים שגם לדעה הראשונה, היתר הוא רק בבגדים ותכשיטים, אבל להכניס לכיסים או לתלות על הבגדים ועל הגוף כל חפץ שהוא, אז זה יהיה אסור מחשש שהוא ישכח ויצא את זה רשות הרבים. ובגדי לילה שלא עושים את רשות הרבים אפשר להקים. עד כאן בעניין דפיים והלוכה רבויסים. אנחנו מגיעים דפיים מתנות בבלי. האם אפשר לתת מתנה, מתנה של דם, מתנת דם אחת וכמה קורבנות? ומהו שיעור הזיה? האם מותר לקנות תרומה בדפי פירות שביעית? אחר כך ועלות נושאים מעניינים, נלמד היום מסכת זרוחין, תלמוד בבלי, דפיים. ועכשיו רבותיי, עכשיו אנחנו מגיעים למדור הנפלא שלנו, החפצים בחיים. כולנו חפצים בחיים. בואו נלמד לחפץ חיים היומי. האם מותר לספר לבחור שהחברוסה, שהוא עומד לקבוע איתו, לא מתיר לרמה של הכישורים שלו? בסעיפים ת' וי' בכלל דעת מלכות לשינור, שנלמד היום בחפץ חיים, כותב רבינו על האיסור לגנות את חבר שלו ולספר לו על מדינות, מידות מגבולות שיש בו. אפילו אם הוא רואה שהוא גל במידות האלה, וזה לא מזיז לו. כמו שהוא כותב לאל, שבדבר שאדם לא יודע את חומר וסורה, אז הוא לא עושה בזה מכלל עמיתך, הוא עושה את זה אמייזי. ובאמת אומר החובץ חיים, אנחנו עוברים בחומש לכמה אנשים, אפילו עם בעלי תורה, שלא מחזיקים את המידות הרעות האלה לאיסור גדול כל כך, כמו שהם על פי אמת. ועם זאת כותב רבינו שבמקרים כאלו, נכון לו לספר דבר זה לבנו, או לתלמידיו, ולהזהיר אותם, שלא יתחברו איתו. למה? כדי שלא ילמדו מה מעשים. שכן העיקר מי שהזהירה התורה מספר לשנורא אפילו על אמת. הוא עם כוונתנו לבזות חברו ולשמח לקלונו. אבל אומר אנחנו בצחיים עם הכוונה שלו לשמור את החבר שלו כדי שלא ללמוד מהמעשים שלו, פשוט שמותר, גם יש איזה מצווה. אבל מסייג את זה חבר חיים ואומר, שבכזה אופן אנחנו צריכים להסביר לשומע, למה הוא מספר לו בגנות חברו? שלא ייתן לחשוב שמותר לדבר לשמוע. רבי ירמיהו מסוף עם מציינים שמדבר החפץ חיים כאן, שהוא כתב לספר לבנו או לתלמידו, אז משמע לכאורה שהדין הזה הוא רק באבא לבן או רב לתלמיד. כך גם משמעו דברי הספר חסידים, שהחפץ חיים יביא אותו לבאר מים חיים. שהוא כותב גם, אדם שמספר על בני אדם, אל תכריעו, אלא הרב מספר על תלמידיו כדי שלא יעשה אותו. באמת, בהמשך דבר החפץ חיים הוא כותב שאם כוונתו לשמור את חברו שלא ילמוד ממעשיו, אז בעלי באר מוכיח שמשמע שיותר זה נאמר גם בשאר כלי אדם. עוד מביאים שם לגבי אדם שנחשב כתלמיד חכם. האם מותר לספר על האופי, על האופי שלו והמידות שלו, או שיש בזה דעות פסולות באשכוח וכדומה. החזון איש בקובץ איגרות חלק ב', איגרת קופלה מקדימה כותב, שמותר, ואין בזה, שום, אין בזה משום לשנורה, שכמו שמותר לספר לשנורה על איזה אומן באומנות שלו עם אדם בברולה לצורך, כל שגל אומר החזון איש מותר לספר על הנחשב בגדול בתורה, אם יש בו איזה כבר, אם יש בו איזה פגם, ולהודיע על זה למחזיקים בתורה. והוא אומר למה, כי ראוי למחזיקים בתורה את השם, לדעת את גדוליה באופיים האמיתי. כי הידיעה של חכמי הדור, ליבם ומידתם, אומר החזון איש, הן הן דופי תוירו. אבל הוא מוסיף שבכל מכל מקום, נדרשת פה זהירות יתרה, זהירות גדולה. כי אם ישנה קצת את הדבר, אפילו בקוצו של יוד, נמצא מוציא שם רע על תלמיד חכם. ובסוגריים מביאים פה שבספר תורה תלו שאני כותב שרבים טועים בדברי החזון איש להתיר לדבר בגנותיו של רבנים בגלל ההשקפה וכדומה. גם כשאין בזה צורך ממשי, ואת זה החזון איש לא התיר, אלא רק כשיש צורך ממשי שלא יסמכו על ההוראות שלהם ועל ההשקפה שלהם. ובחוד השוני כותב שאי אפשר לומר שעיני השקפים רק הפסד קטן. ואין להתיר משום דבר לשנור יותר, כי כל עיני השקפה נחשבים כדבר גדול. ולסיום המדור, מה שהתחלנו איתו, לספר לבחור שעומד לקבע חברותה, עם בחור שמחו חלש, דעת הגרח קניבסקי, שזה בכלל דברי החזוני שמותר, וכך גם דעת הגאון רב ניסים קרלינץ בחוצה שוני, שמותר לספר שהוא לא כשוני, כיוון שזה לתועלת. עד כאן בעניין חפץ בחיים, חפץ חיים יומי. אנחנו מגיעים למדור המוסר היומי. דברים מתוך הספר ליקוטי אמרים, ספר של חפץ חיים, וככה הוא אומר, תשמעו את לשונו התורה. בלימוד המשנה יזהר כל איש ישראל שידע את השישה סדרי משנה כפי שכלו ובינתו. הוא אומר, הוא מסביר שבשש דברים האלה כלולים עיקרי הדינים של כל התורה כולה. ובוודאי שאלו לאדם לעתיד לבוא אליהם. אחרי שזכרת הקדוש ברוך הוא לדעת מקרא ומשנה, יראה להתחזק וללמוד גם גמרא, שבה נתבררה כל משנה בטעמיה והלכותיה. אבל אומר החפץ חיים, צריך האדם לראות שהלימוד שילמד פה בעולם הזה, יהיה שלם. שלא יחסרו לו כמה פרשיות בתורה וכמה פרקים במשנה, כמה סרטות בגמרא. ולא מבאי אומר החפץ חיים, אם הוא לא ילמד את המכלל, שוודאי יחסרו לו. אלא אפילו פרק או מסכת שהוא כבר למד, לפעמים זה יחסר לו, על ידי שהוא הפסיק בהפעמות דברים מטילים. ומראי יהיו נקבעים גם כן לתוך הפרק או המסכת שלמד. ואיזה פנים יהיו לו, אומר החפץ חיים, כשיראו לו את החיסרון והפגם שיש לו פרק שלו במסכת שלו. כמה בושה ישיג מזה, לא לשנה, לא לשנתיים, לחיי עולם ונצח. ולקראת סיום אנחנו מגיעים לרדו פרשת שבוע, עם דברים מעניינים, מזה יש פה מתוך דרשות שכתוב בספר דורש ציון, יש פה דברים מהגאון רבי ציון מוצפא שליט"א, על מידת הצניעות הלכת של גדולי התורה. גדולי הדורות, גדולי ישראל בכל הדורות, כשם שהם מופלגים בתורתם, הם מופלגים גם בעל מידת הענווה שלהם. רש"י הקדוש חיבר את הפירוש של התורה כולה, תורה שבכתב, תורה שבעל פה. את הפירוש שלו על כל התלמוד בבלי הוא לא חיבר כספר, אלא קונטרסים, קונטרסים. כן, לכן בעלי התוספות כינו אותו את פירוש רש"י הקונטרס. במשך שנים רבותיי, הוא נדד ממדינה למדינה, מעיר לעיר, על הבוש כמו אלה חנים. היה אלמוני לגמרי, איש לא הכיר את הגדלות שלו בתורה. היה פוקד את בתי המדרש, ששם ישבו אותם דרך חיים ועסקו בתורה. הוא ראה באיזה מסכת הם עוסקים, והוא משאיר להם קונטרס של פירוש על אותה מסכת. התלמידי החכמים היו מעיינים בקונטרס, היו מתפלאים מהדברים. אבל הם לא ידעו מי היה מחבר. אחד הפעמים שהוא הגיע לאיזה עיר שהכירו אותו ואת הגדלות, הוא נצא לחמור. אבל הרב שלח שני תלמידים שהלכו לחפש אחריו. אמר להם הרב, הוא יתנכר אליכם, אבל אל תניחו לו עד שתמצאו אותו ותביאו אותו אליי. חיפשו, מצאו איזה אדם עני, פשוט שבפשוטים. ככה רפי נדב במשך כ-10 שנים עד שהוא השלים את כל החיבור שלו. כמובן, החיבור שלו התקבל על כל חכמי הדור, ומדע שמו. העיר את זה בתורה שלו פה כל העולם. ורק אז הוא חזר לעיר שלו, הקים בישיבה, לימד תורה, אני תלמידי. כל המושג של פרסום מצד התאומה, לכן המעלה של ישראל זה הצניעות, התאומיות. וככל שהצניעות רבה יותר, שם אתה מצא יותר תורה, יותר ירד שמיים. לחסוף ספר היה זה תלמיד שעס את המעשים שלו בכל רעש גדול, צלצולים. אבו דחף לפרסם את המעשים שלו, שידעו כולם כמה הוא חכם, צדיק גדול. זה היה כמובן למורת רוחו של רבו לחסוף ספר, הוא לא העיר לו כלום. גם כשהוא פגש אותו, הוא שאל אותו מה שעה. כל פעם שהוא פוגש אותו, הוא היה שאל אותו מה שעה. אחד אל תלמידים יריב הוז לשאול את רבו לפשר הדבר. אמר לו סלם ספר, שלשעון יש מנהג של קבע, כל חצי שעה, ככה זה היה בזמנם כנראה. השמיע צלצול והוא מכריז, הנה אני. גם התלמיד הזה, כל דף גמרא שהוא לומד, הוא מצלצל, מכריז, הנה אני. סוף דבר, שאותו תלמיד צה"ל תרבות רעה, ונהיה אחד מראשי הנאולוגים בהונגריה שמאז. ומסיים פה, ומספר ברב מוצפי על אבא שלו, שהיה נוהג ללכת כל יום לכותל, התפלל שמי מנחם הערב. היה לקחת את סידור הרשש, היה מתפלל מתוכה עם כל הכוונות הנשגבות. הסידור היה טוב עם העטפה שהסתירה, עומד בפינה, הסידור היה סגור לחצי, וככה הוא מתפלל בו כמשך חצי שעה. אחד המתפעלים הסתקרן, לדעת מה זה הספר הזה שהוא קורא, אז הוא התקרב וציץ מקרוב. כשאבא הבין מה הוא רוצה, אז הוא מיד סגר, הפך אותו לצד שהוא לא ידע מה זה. אבל הוא התעקש, איתה את הראש לראות את הצד השני, אולי כך הוא יגלה. נטל, מור אבי, אומר הרב מוצפי את הסידור, הכריחתו לתוך החלוק, ממשיך להתפלל. הוא אומר, ויתרתי על תפילה עם הכוונות הנשגבות, ובלבד שלא יראו אותי מתפלל מתוך סדים של הרשש, ויגידו איזה צדיק גדול. הפלא יועץ כותב שמעשים והנהגות שנעשים מצד ההלכה, מותר לעשות אותם בפומבי. אבל מי לזה חסידות זה? הנהגות של חסידות, צריך לעשות אותם בצינה, בהסתר, בלי פרסום רפרנסיה. אתה רוצה להיות חסיד? עד רבה, תהיה חסיד. תחסד עם קונך. אתה רוצה להחמיר? מצוין, תחמיר על עצמך. אבל אל תעשה איזה פרסום. כותב הרב החידה, המקור שלו מהזור, שאם אדם מפרסם את המעשים שלו, הוא קיבל בזה את שכרו בעולם הזה. את העונש עליו היה הורח, הוא יקבל בעולם הבא. לא רבו היום. לא זה בלבד שבעולם הגמול הוא לא יקבל שכר על המעשים, אלא זה יענה של זה השם הרחם. ולעומת זאת, מי שמסתיר את המעשים שלו, הקדוש ברוך הוא שומר עליו, מסתיר אותו מהחיצונים, כמו שכתוב בתהילים, התהלך בתום לב הביא בקרב ביתי, עושה שתים שנאתי לא ידבק בי. כן, זה שמצפין ומסתיר את המעשים בעולם הזה, אז יתקיים בו מר ובטובחו אשר צופנת לעיריך. השכר שלו יקבל להוסיד לבוי, שרה ואשרי חיקו. עד כאן בעניין הזה. ולסיום אנחנו מגיעים למדור הנפלא התחזקות יומית. הרב הקודש רב מרדכי מלאכוביץ' היה אומר, אם הקדוש ברוך הוא אפשר לעבור את הים הגדול, ואילו בלי סיוע, הקדוש ברוך הוא, אז חס ושלום אפשר לעבור אפילו את המפתן של הבית. משתדל רבותיי, משתדל להתחזק באמונה מוחשית, שהריבון שלנו משגיח עלינו בהשגחה פרטית, משגיח עלינו בהשגחה פרטית ממש. בכל רגע ורגע, וככה בעזרת השם נצליח להתמודד עם כל מאורעות החיים. עד כאן דברינו להם רבותיי. שיהיה לכם המשך יום נפלא, והרבה הצלחה בכל העניינים.